שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם בקרוב נזכה לראות ממוטה חיה ובועטת? כן, כך לפחות הכריזו חוקרים מיפן ומרוסיה, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. קורונה, איך בידוד משפיע על ילדים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, מיד נדבר עם עורכת המחקר, וגם קיימות יש להשאיר באדמה את מרבית מאגרי הגז והדלקים המאובנים כדי להתגבר על משבר האקלים ועל ההתחממות הגלובלית, מיד. וגם, חוקרים מיפן ומרוסיה הכריזו כי הם עומדים להקים לתחייה ממוטה בזכות DNA בין 11,000 שנה. וגם השליחו את הצ'ופסטיקס, תיאוריית כערת הרמן אינה נכונה. במה עוסקת התיאוריה? מה משמעות ההפרחה שלה? מיד. וגם סוסוני ים הם שחיינים גרועים שנעים באיטיות. איך הם מצליחים לטרוף דגים קטנים וזריזים? מיד על מחקר החדש שנערך באוניברסיטת תל אביב. וגם עוד לא נמצאו חוצנים, אבל אם היינו מוצאים כדורי דייסון, זה היה מעיד על קיומה של ציוויליזציה חוצנית. מה הם כדורי דייסון? כדאי לדעת. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. פארק הממוטות. האם בקרוב נזכה לראות ממוטה חיה ובועטת? כן, כך לפחות הכריזו חוקרים מיפן ומרוסיה. החוקרים יקימו את הממוטות לתחייה בזכות DNA של ממוטה שחיה לפני כ-11,000 שנה, DNA שנמצא בסיביר לפני כשנתיים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עודד כנר, ראש בית הספר הבינתחומי לבריאות, חברה ומדע במכללה האקדמית הדסה. שלום.
שלום רב לך.
כמובן שברשתות החברתיות כולם תקפו את הידיעה הזו, עם הסיפור, או לפחות התסריט האפשרי של מה שקרה בפארק היורה המקורי, וזה שיבוש בדבר הזה. אבל בוא נתחיל מהטכנולוגיה עצמה. יש את הטכנולוגיה להקים לתחייה יצור באמצעות ה-DNA שלו, למרות שהוא לא קיים ואין לו קרובי משפחה, כפי שאני מבין?
עקרונית זה לא ניתן, כל עוד יש אך ורק את ה-DNA, מהסיבה שאין לנו מושג מה קרה ל-DNA הזה במשך, במקרה של הממוטה, 11,000 שנה. הקושי יבוא לידי ביטוי בכך שאתה צריך להחדיר את ה-DNA הזה לביצית וממנה לקבל עובר מעין תהליך של שיבוט, שזה תהליך מאוד מאוד מורכב. רוב התאים האלה של הממוטה הם לא תאים חיים, הם תאים מתים, ולכן יש בעיה בקבלת ה-DNA מתאים כאלה.
אוקיי, אז כאן באמת המדענים מבטיחים כן לייצר עובר או לגדל עובר של ממוטה באמצעות שילוב בינם לבין פילים, נכון? מתכוונים לייצר איזושהי החלאה.
בדיוק כך, מה שבדקו החוקרים זה בעצם מה ההבדלים בין ה-DNA של פיל אסיאתי שהוא הקרוב ביותר לממוטה. הפילים האלה למעשה התפצלו מהממוטה לפני כ-6 מיליון שנה, ויש ביניהם קרבה גנטית. קרבה שאנחנו מכנים אותה פילוגנטית, כי יש הרבה מאוד דברים שמשותפים ושווים להם מבחינה גנטית. ובכל זאת, כאשר הם בדקו, הם מצאו שיש הבדלים במעל 1,600 גנים שונים. כלומר, בכך גני הממוטה, במקרה זה הממוטה הסיבירית הצמרית, שונה מזו של הפיל. הם לא מתכוונים לקחת את כל 1,600 הגנים הללו ולהחדיר אותם לזה של הפיל, אלא לקחת גנים בודדים ייחודיים ובעצם לגרום לכך שהפיל יבטא גנים שקשורים יכולת של הממותה להתקיים בסביבה קיצונית של קור, כמו לדוגמה את הפרווה שלה או את השומן שנמצא מתחת לאורה ומאפשר לקיום בתנאים פיזיולוגיים קיצוניים כמו בקור.
וואו, טוב, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, יש הבדל מהותי בין פילים לממותות? זאת אומרת, מה ההבדל באמת מלבד מה שאנחנו, שוב, אני כמובן ניזון מכל מיני ציורים והדמיות של איך ממותה נראית, אבל מה ההבדל המהותי בין פיל לממותה?
ההבדלים המהותיים הם למעשה הבדלים פיזיולוגיים שמאפשרים לממותה להתקיים בתנאי קיצון, מה שלא מאפשרים לפילים. עכשיו, זה בא במאפיינים חיצוניים, שנראים לעין כמו הפרווה, או כמו שאמרתי שומן תת אורי, אבל יש גם היבטים פיזיולוגיים אחרים שקשורים לדוגמה ביכולת של התפקוד בתנאי קור, כמו למשל קליטה של חמצן להמוגלובין. וידוע לדוגמה שההמוגלובין של הממותה היה שונה מבחינה זו מזה של הפיל. כלומר שאם רוצים לקחת את אותו פיל ולעשות אותו פיל ממותה, צריך יהיה להחדיר לו גנים שיאפשרו לאותו פיל לחיות בתנאי הקיצון כמו שחיה הממותה.
וואו, טוב, ככל שאתה מכיר את המדע ואת האפשרויות באמת להקים לתחייה יצורים וכו', זה משהו שהוא בר ביצוע? אני מסוקרן, האם מדובר פה בהגזמה של כל מיני אתרים שמנגישים כל מיני ידיעות, כי אנחנו יודעים שלפעמים מדענים מכריזים על משהו עוד לפני שיש להם באמת את הטכנולוגיה לעשות את זה.
אז יש ניסויים שונים ומגוונים, לדוגמה ודאי מוכרים ניסויי השיבוט בבעלי חיים, אבל לא זאת הכוונה במקרה כאן. במקרה כאן הכוונה היא הרבה יותר פשוטה, יחסית כמובן, זה לקחת גנים מסוימים מאותו גנום, מאותו חומר גנטי, מאותו DNA של הממותה שנמצאה, ובשיטה שהיא די חדשנית יחסית, שקרויה שיטת קריספר, להכניס לאתרים מסוימים בחומר הגנטי של הפיל את אותם הגנים הייחודיים של הממותה. כלומר, זה לא יומרני כמו לקחת את הגנום הממותי וליצור ממותות, כן, בצורה בלתי נקרא לה רבה של עדרי ממותות, אלא במקרה כאן היא הרבה פחות יומרנית, היא למעשה מאפשרת קבלה של ממותה אחת על ידי כך שנכניס לתוך גנים של פיל את אותם גנים ייחודיים של הממותה. עכשיו, על מנת לקבל עדרים של ממותות או פיל ממותות כאלה, אנחנו נצטרך גם זכר וגם נקבה כמובן לצורך ההתרבות שלהם, וגם כאן ישנה בעיה, כי על מנת שנוכל לקבל עדרים כאלה אנחנו צריכים יותר משני פרטים ראשוניים, כי אנחנו יודעים שהשונות הגנטית היא מאוד מאוד חשובה, ואם יהיה לנו רק זכר ונקבה אחת השונות הגנטית תהיה מאוד מוגבלת, מה שמאוד יגביל את היכולת הקיומית של הממותות פילים הללו.
נשמע עדיין מדהים, למרות כל באמת הסייגים שתיארת והעובדה שמדובר במשהו שבאמצעות קריספר כן השתלו רק מקטעים מסוימים וכולי, עדיין ליצור פיל ממותה זה משהו שבאופן אישי ירשים אותי.
זה בפירוש מרשים, אלה טכניקות של הנדסה גנטית מאוד חדשניות, ובאמת זה מראה לנו את ההתקדמות המדעית בתחומים הללו. שוב, ישנם הרבה מאוד סייגים. אנחנו צריכים גם להסתכל על ההיבטים האקולוגיים העתידיים ואיך למעשה היצורים האלה, אם בכלל, יוכלו להשתלב בטבע. אבל נאמר, בתנאי ניסויים מעבדתיים, יש סבירות מאוד גבוהה שכן נצליח לקבל לפחות תאים שמבטאים את הגנים של הממותה בתוך תאים של פיל. האם מזה יצליחו לייצר עוברים ולייצר עדרים, כאן כבר הדרך מאוד מאוד ארוכה.
טוב, מה עם הדבר האמיתי כמובן? פארק עם דינוזאורים. ברגע שנצליח לעשות את זה, אז הדבר הבא, הרי כל המרצ'נדייז, כל המערכת השיווק של פארק של דינוזאורים כבר קיימת 20 שנה, או יותר אפילו. אז...
כן, ההבדל המשמעותי ביותר כאן הוא שהדינוזאורים נכחתו לפני 65 מיליון שנה, ואין לנו רצף גנטי של דינוזאור. ולכן במקרה כאן, לצערנו הרב, לא נוכל לשבת או לקבל דינוזאור כפי שהיה פעם בטבע.
אז נסתפק ב-CGI ובאנימציה המדהימה של המחשבים. תודה לך, ושוב, אז לא דינוזאור, אם כן ממות הפיל, ובכל זאת מאוד מרשים. תודה לך, פרופ' עודד קנה, ראש בית הספר הבינתחומי לבריאות, חברה ומדע במכללה האקדמית הדסה. תודה.
תודה רבה.
איך בידוד משפיע על ילדים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך על ידי פרופסור מיכל גרינשטיין וייס, שנמצאת איתנו כבר על הקו, יחד עם דוקטור אורן הלר, ובשורה התחתונה במחקר נמצא קשר בין בידוד הילדים להתפתחות תופעות כגון חרדה, אלימות והתמכרות למסכים. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר, פרופסור מיכל גרינשטיין וייס, מנהלת המכון למדיניות חברתית באוניברסיטת וושינגטון, ופרופסור אורח באוניברסיטת רייכמן. שלום.
שלום שלום, מחלת אתכם.
ראשית, ספרי לנו מה בדיוק חיפשתם במחקר, נבין איך ערכתם אותו, ובסופו של דבר מה באמת השורה התחתונה מעבר למה שאמרתי.
אז מתחילת הקורונה אנחנו עושים מחקר אורך על כ-2400 משפחות, לראות את ההשפעה של הקורונה על היבטים חברתיים כלכליים שהם חווים במהלך הקורונה. ובמחקר הזה התמקדנו בהורים, ורצינו באמת לראות את ההשפעות של הקורונה על ההורים והילדים, וספציפית עם הנושא הזה של הבידודים, שהתחילו להיות הרבה בידודים, אז החלטנו לראות את ההשפעות של הבידודים על הילדים, איך ההורים חווים את זה ואיך הילדים חווים את זה.
עכשיו, כשמדברים על ילדים, באילו גילים מדובר?
בגילאים מהגן עד גיל 18, כלומר מגיל 3 עד גיל 18, וערכנו את זה במדגם של 1,000 הורים. בסוף מרץ שעבר, ככה ממש איך שחזרנו לשגרה. אז אפילו התוצאות הן קשות, והן עדיין לא כוללות את הבידודים שכבר התחילו בתחילת השנה הזאת. היום יש 150 אלף ילדים השבוע היו בבידוד. אז זה אפילו ככה לא כולל את ההשפעות שקורות עכשיו, זה באמת מסתכל על שנה שעברה, על ילדים שבידודים בעצם מפרוץ מגפה ועד אפריל 2021.
אוקיי, מאוד מסקרן כמובן. אז מה באמת בידוד עושה לילד מגיל גן ועד גיל 18? מה השורה התחתונה של המחקר?
אז מספיק אפילו להיות בבידוד אחד, אז אני רוצה להגיד לך שבתקופה שהסתכלנו עליהם, בסוף אפריל, בסוף מרץ, תחילת אפריל, כבר חצית מילדי ישראל שהוא בבידוד יותר מפעם אחת, וחמישית מהם היו בבידודים כבר, זאת אומרת, מחצית היו לפחות פעם אחת, וחמישית מהם היו כבר כמה פעמים בבידוד, וממש רואים תופעות מאוד מאוד משמעותיות ומאוד מאוד חזקות על הרבה היבטים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים. אתם הזכרתם כמה, אז למשל, ילדים שהיו בבידוד יותר מפעם אחת, היה להם הרבה יותר התקפי חרדה, הרבה יותר התקפי זעם או כעס. כלומר, לכולם זה העלה, גם ילדים שלא היו בבידוד, אתה רואה את להם התקפי זעם וכעס, למשל, שם נגיד, מדברים על זעם וכעס, 36% מהילדים שלא היו בבידוד, הביאו התקפי זעם וכעס, אבל 60%, כמעט אחד מכל שישה ילדים, שהיו ביותר מבידוד אחד, היה להם התקפי זעם או כעס. כלומר, ההבדלים הם מאוד מאוד גדולים. ביטוי אלימות פיזי, אתם הרבה יותר גבוהים באיזה שימוש, גם שינויים בהתנהגויות, כאילו הפיכה של השגרת חיים, שימוש ממושך במסכים הוא הרבה יותר גבוה בילדים שהיו בבידוד יותר מפעם אחת, היפוך השעות שינה, כלומר, על ממש, נגיד, עוד פעם, ניקח לדוגמה את היפוך שעות השינה, ועוד שליש, אנחנו נגיד, אוקיי, זה מגפה, וכולם לא היו ברגיל, אז אנחנו רואים ששליש מהילדים באמת מההורים דיווחו שהילדים שלהם הפכו את שעות השינה, אבל אנחנו רואים את זה כמחצית מהילדים שיהיו בבידוד יותר מפעם אחת, שההורים מדווחים שהם הפכו את, את היום והלילה.
וואו, עכשיו, טוב, אני הייתי בטוח, אגב, הסגרת את ההתמכרות למסכים או לצגים, אני הייתי בטוח ששם תמון הפתרון, זאת אומרת, העובדה ש, שהדור הצעיר מכור גם כך למסכים, תגרום לכך שבידוד לא כל כך ישנה, גם ככה הם כל הזמן מול מסך.
כן, אז עוד מה שאני רוצה להדגיש הוא חשוב, שדווקא מי שחווה יותר בידודים, וזה חשוב גם לזכור, זה דווקא הילדים יותר הקטנים, כלומר בגנים, בתי ספר היסודיים, אז כיתות א' עד ו', ודווקא הם, אתה יודע, פחות משתמשים מסכים, זה לא משהו בכלל, לשבת לבד בחדר ולשעשע את עצמך, ברור שההשפעות הן הרבה יותר קשות, שזה ככל שהילד יותר קטן, זה הרבה יותר קשה להם להכיל את זה, זה הרבה יותר מפחיד, הרבה יותר קשה לשעשע את עצמך, אתה פחות חי את החיים דרך המסכים, אז באמת זה משהו שככה חשוב לציין, שהבידודים היו הרבה יותר שכיחים בילדי גן וכיתות א' עד ו'. גם תזכרו, רוב השנה שעברה, זה הילדים שגם חזרו לבית ספר יותר, הרבה פעמים הילדים היותר גדולים, הם למדו למידה מרחוק, ודווקא החזירו יותר את הילדי גן וא' עד ד', ואצלהם אנחנו רואים את הבידודים, יותר בידודים, ואז ההשפעות גם יותר חזקות, וגם באמת, הם פחות ארוכים, אני חושבת, מאשר ילד קצת יותר גדול, בני נוער הם הרבה, כאילו ילדים קטנים הרבה יותר, הרבה פחות ארוכים להתמודד עם זה. מעבר לזה, אני גם רוצה לציין שזה גם התופעה השנייה שמדאיגה, זה שאנחנו גם רואים את את ההשפעות האלה הרבה יותר קשות על ילדים שבאים עם משפחות חלשות. ילדים, יש יותר, ההשפעות האלה של בידודים אפילו יותר קשה שם, הנושא של הביטוי אלימות, סיפור שעות השינה.
אז בואי תסבירי לי את הנקודה הזו. למה באמת, שוב, אני יודע שאתם לא בהכרח יודעים להסביר את, את מה שמצאתם, אבל למה לדעתך חלק מההשפעות השליליות ניכרות יותר דווקא בקרב מי שמגיע ממעמד כלכלי נמוך?
אני חושבת שבמעמד כלכלי נמוך גם ככה יש עוד יותר לחץ ועוד יותר קשיים, ההורים צריכים גם לדאוג לפרנסה, צריכים גם לדאוג להרבה דברים אחרים, שאולי אם אתה עמד יותר גבוה, אתה יכול לעזר בדברים שאתה יכול לקנות בכסף, ולהזמין את הקניות בכסף, ולא להיות תרוד בפרנסה, ולא להיות תרוד בהרבה דברים אחרים, ולקבל קצת עזרה בכל מיני מנגנים אחרים, ואז ההשלכות הן קצת פחות קשות. ואני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב לקובעי המדיניות, לקחת בחשבון כשהם בכלל את כל ההשפעה הזאת של הבידודים, ובפרט שגם אנחנו מדברים על ילדים יותר קטנים שחווים יותר בידודים, וגם שאנחנו מדברים על השפעות יותר קשות לילדים שבאים ממשפחות יותר חלשות. ועכשיו רציתי גם להזכיר עוד איזה משהו, שזה בסך הכל, זה לא שעשינו פה איזה ניסוי, אז בדרך כלל במחקרים כאלה, שלחלק, אתה יודע, ממש ניסוי קלאסי, אבל זה יותר מחקר של ככה מסתכלים על מטעם, אבל בגלל שבאמת אין משהו אחר שיכול להפריד את הקבוצות האלה של ילדים שחוו בידוד וילדים שלא חוו בידוד, כן פה אפשר לחשוב כן פה אפשר ככה עם עדינות להגיד שכנראה זה פה מדובר על משהו סיבתי, ושזה באמת השפעת הבידודים, כי אין דברים שונים שמפרידים את הקבוצות האלה.
אוקיי, אז זו הערה חשובה. ככל הנראה, אתם פועלים באמצעות מטען סטטיסטי, אבל ככל הנראה כן יש קשר סיבתי בין הדברים. לסיום, כפי שאת רואה את הדברים, מדובר בתופעות שהן חולפות, הן תופעות שהן ככל הנראה קשורות לבידוד, אבל הילד איכשהו יוצא מהדבר הזה, כי בכל זאת אנחנו יודעים שיש משברים, אבל אפשר גם לצאת מהם, או שזה משהו שעשוי ממש לשנות אופי של ילד.
אני לא יודעת אם אני איך כל כך רחוק כמו לשנות אופי, אבל אני בהחלט חושבת שהילדים והילדים הצעירים יותר חווים תקופה לא פשוטה במהלך הקורונה, יש לזה השלכות, אנחנו רואים את זה כל הזמן, העלייה בחרדה בסך הכל היא עלתה בצורה מאוד משמעותית עם מחקרים אחרים שעשינו, ופה עם ילדים בידודים זה עוד יותר, זה עלייה, זאת אומרת, אם היום אנחנו מדברים על אחד מכל חמישה ילדים שיש להם הפרעת חרדה במהלך השנה הזאת, שבדרך כלל אתה מדבר על 7% מהאוכלוסייה, ועכשיו במהלך הקורונה הסתכלנו על 20% מהאוכלוסייה, ילדים שחוו בידוד זה כבר 27% מהאוכלוסייה, שיש להם התקפי חרדה. אז אתה רואה שהתקופה הזאת היא לא קלה, שהבידודים מקשים, ועוד פעם, עוד פעם רוצה לחדד, שאת זה אנחנו הוספנו, המחקר הזה מסתכל על בידודים שהם עברו שנה שעברה, והשנה כבר התחלנו עם כל כך הרבה בידודים, והשנה בקושי התחילה. אז אני באמת חושבת שזה משהו שקובע מדיניות, והממשלה יצטרכו לקחת מאוד בחשבון ולחשוב איך, הם, איך, איך מתקדמים עם השנה הזאת. אנחנו לא רואים את הקורונה חולפת כל כך מהר, אנחנו הולכים לחיות בצל הקורונה, ואנחנו באמת צריכים לחשוב מאוד בזהירות איך להתארגן, ומה עם הפתרונות. יש עכשיו כל מיני רעיונות של הכיתה הירוקה ותוכניות אחרות, ובאמת צריך לקחת את כל הדברים האלה לחשבון.
בין היתר גם נזקים כאלה, ולא רק נזקים ישירים של הקורונה. תודה רבה לך, פרופסור מיכל גרינשטיין וייס, מנהלת המכון למדיניות חברתית באוניברסיטת וושינגטון, פרופסור אורח באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
תודה רבה.
גז טבעי כדאי שיישאר באדמה. השימוש במאגרי הנפט והגז עלול להוביל להתחממות כדור הארץ ולפגוע קשות בכדור הארץ, כך עולה ממחקר חדש. על פי המחקר שפורסם אגב בכתב העת נייצ'ר, יש להשאיר באדמה את מרבית מאגרי הגז והדלקים המאובנים, הכוונה היא לנפט בעיקר, שבבעלות מדינות וחברות, כדי להתגבר על משבר האקלים וההתחממות הגלובלית. אנחנו שמחים לומר שלום למנכ״ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן ובטכניון, דוקטור עמית מור. שלום.
שלום דודו.
למד אותנו, איך הגיעו החוקרים להמלצה הזו, שנכון להשאיר גם את הנפט וגם את הגז הטבעי באדמה? איך זה יעזור לנו?
כן, ובעיקר את הפחם, את הדלקים הפוסיליים. הם בעצם הסתכלו על הצד אחד של המשוואה, וזה צד השימוש בדלקים פוסיליים, כלומר בעיקר פחם וגז טבעי לייצור חשמל, תעשייה ונפט זה בעיקר תחבורה, בנזין, סולר, דלק מטוסים. איך זה ישפיע על פליטת גזי החממה עד 2050 ועד 2100, והאם כתוצאה מהשימוש או רמת השימוש בדלקים הפוסיליים נוכל לעמוד ביעד של עד 2050 טמפרטורה, עליית הטמפרטורה הממוצעת בעולם במעלה וחצי, ועד 2100 בשתי מעלות. כלומר, זו השאלה שהם בחנו. הם הסתכלו על הרזרבות המוכחות, הכמות שיש היום באדמה, בוודאות של 90% ומעלה, זה מה שמוגדר רזרבה מוכחת של פחם, נפט וגז. נפט למשל יש היום כ-1,700 מיליארד, 1.7 טריליון חביות נפט כרזרבה מוכחת. הם הסתכלו על הפליטה של דו תחמות הפחמן כתוצאה משימוש מהרזרבות האלה של הפחם, הנפט והגז, ובהתאם העריכו כמה מהם ניתן להשתמש, כמה צריך להישאר באדמה. הם הגיעו למסקנה שעל מנת לעמוד ביעד של התחממות של מעלה וחצי עד 2050, כ-60% מהנפט והגז צריכים להישאר באדמה, וכ-90% מהפחם צריכים להישאר באדמה ולא להשתמש בהם. אלה הרזרבות המוכחות היום. חשוב לזכור שהרזרבות הולכות ועולות לאורך השנים כתוצאה מחיפושים ותגליות נוספים.
אני מנסה להבין, אבל אנחנו כן נצטרך להשתמש באנרגיה. אז אם לא נוציא את הגז הטבעי או את הדלקים הפוסיליים, במה נשתמש? הכוונה היא למה? לאנרגיה ירוקה?
יפה. אז זו בדיוק המכשלה או הבעיה במחקר, הייתי אומר במחקר, אלא בתפיסה, בקונספציה, במתודולוגיה. זה נכון שעל מנת לעמוד ביעדים של מעלה וחצי או שתי מעלות, 2050 או 2100, צריך לפלוט כך וכך CO2 או מתאן, מה שנקרא גזי חממה, מהדלקים הפוסיליים, וצריך להשחית בצורה דרסטית השימוש בהם. אבל מה האלטרנטיבה? והאם ניתן יהיה לעבור לאנרגיות מתחדשות בייצור חשמל, כלומר בעיקר אנרגיית הרוח, אנרגיית השמש, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיית הגלים, אנרגיה קינטית, סוגים נוספים של אנרגיות מתחדשות, בעיקר בייצור חשמל, והאם ניתן לעבור בטווח היעד הזה לשימוש בעיקר באנרגיה חשמלית, כלומר כלי רכב חשמליים שיונעו בהטענת מצברים של כלי רכב ואו מימן, שיתאים מצברים של כלי רכב חשמליים, תאי דלק, כלומר, וגם כלי רכב חשמליים שיונעו במימן, במועדים האלה, 2050-2100, בצורה שתהיה אפשרית פרקטית ליישום. ופה הבעיה הגדולה, כך דוגמה, מדינה קטנה כמו ישראל. לקחנו, המדינה קיבלה, הממשלה קיבלה החלטה בכמה חודשים, שעד 2030 כ-30% מהחשמל יוצר באנרגיה מתחדשת. בישראל כמעט הכל שמש, אין לנו פוטנציאל רוח גדול, ודאי שלא מים, היידרו וכדומה, אין לנו פוטנציאל כזה. השאלה אם זה פרקטי, למי 6% שהיה שנה שעברה ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, לקפוץ תוך 8 שנים ל-30%. יעשו המאמצים הכי כבירים, ואולי יקבעו יעדים של 40-50% ל-2040, 2050 וכן הלאה. האם זה פרקטי, האם זה אפשרי בישראל או בכל העולם? יש מדינות שכבר מגיעות ל-30-40%. ופה באמת הבעיה העיקרית. לתפיסתי בישראל, עם כל המאמצים שיעשו, לא נגיע ל-30% ב-2030. הייתי רוצה 40% או 50% יש משרד איכות הסביבה וארגונים סביבתיים שמעוניינים. פשוט מהסיבה שהיום מותקנים כ-17,000 מגוואט כושר ייצור חשמל, בעיקר בגז, בחם שהולך ונעלם תוך 3-4 שנים בזכות הגז בישראל, ואנרגיה קונבנציונלית, ועוד 2,000 מגוואט מותקנים של אנרגיה סולארית, ואילו על מנת לעמוד ב-30% אנרגיה מתחדשת סולארית ב-2030, צריך פה להתקין עוד 16,000 מגוואט, כמעט כל הכמות של החשמל המותקן בישראל, תוך תקופה של 8 שנים. זה נורא קשה, בעיות של קרקע, מחסור בקרקע, בעיות של רשת, בעיות אמיתיות של הקמת תשתיות, לא שמישהו לא רוצה. וכך גם בעולם, האם ניתן תוך 10 או 20 שנה להסב את כל צי הרכב הקל, כלומר, מכונות הסדן, המכונות המשפחתיות, לרכב חשמלי. שהחשמל יוצר באנרגיה מתחדשת, כך לא תהיה פליטה של דו-תחמוס הפחמן. לדעתי כן, אבל זה משימה מאוד מאוד גדולה. תחשוב על זה שכל הרשתות חלוקה שלנו בבית, בית משותף, התחברו שתי מכוניות ומטענים ברכב חשמלי, כל השכונה כבר, כל הבניין כבר לא יקבל חשמל, זאת אומרת צריך לשדרג את רשתות ההולכה, את רשתות החלוקה, נקודות רבות, אלפי נקודות, כמו תחנות דלק של הטענה מהירה של מצביעים. ולכן המשימות הן מאוד 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 כבדות.
יש פה עוד עניין שאתה הזכרת אותו. כשהיום אני משתמש ברכב חשמלי, אז האנרגיה מיוצרת באמצעות מהפחם או גז טבעי, משהו עדיין מזהם?
בהחלט. היום, ניקח מדינה כמו ישראל, כל מדינה בהתאם לסל הדלקים שלה לייצור חשמל. בישראל כ-70% היום מהחשמל מיוצר באמצעות הגז שיש לנו, הפחם תוך 4-3.5 שנים ייעלם, כלומר אנחנו נסוגים מהפחם שייצר 80% מהחשמל רק לפני 10 שנים, שכחנו בזכות הגז, אנחנו נסבנו את כל תחנות הכוח למעט חדרה ואשקלון, שתוך 3 שנים ייפרד מהם, גם הם יסבו לגז, והאנרגיה המתחדשת הולכת וצומחת, כלומר במדינת ישראל אנחנו נחיה, נייצר חשמל בשני דלקים, גז טבעי ואנרגיה מתחדשת, כלומר בעיקר השמש, תטרוח, ביומס, השפעה וכדומה. ולכן הקצב של השימוש, הגידול בייצור של האנרגיה המתחדשת בייצור חשמל, נקבע גם בעצם את האנרגיה הראשונית שבמנה יוצר החשמל להטענת כלי רכב. החזון שלי שלנו הוא שתוך 20, 30, 40 שנה, בעצם ניסע על השמש, כלומר כל האנרגיה, הטענת רכבים חשמליים או מימן שנייצר אותו מימן ירוק, שיוצר באלקטרוליזה מהפדת מים למימן וחמצן באנרגיה חשמלית, האנרגיה החשמל הזה יוצר מאנרגיה של השמש. כלומר, זה החזון ארוך הטווח, אבל זה משימה קשה לעולם וכמובן גם לנו הקטנים בישראל. אני מאמין שאנחנו נעמוד בה, אולי לא בקצב הנדרש, אבל פה צריכה התגייסות ויש את ה... כנס הקופ 26 בסוף אוקטובר בגלאסגו, שבו ייפגשו מנהיגי העולם וידינו באמת במשבר האקלים, התחממות כדור הארץ והשינויים האקלימיים שכולנו חווים אותם, כולנו מרגישים אותם.
לגמרי, אין בכלל ויכוח. השאלה לסיום, ובאמת הבהרת את רוב הנקודות, זה האם אפשר לומר לחברות הנפט או לחברות הגז, אוקיי, גיליתם מאגרים או מרבצים, אבל הם לא יצאו החוצה. זאת אומרת, זו גם, שוב, בעיה, אלא אם כן הרגולטור איכשהו נכנס לתמונה.
ראשית, הרגולטורים בכל מדינה יכולים לומר, כלומר, יכולה לבוא ממשלת ישראל לומר, לא מפתחים יותר שדות נוספים, אבל היא צריכה להציע אלטרנטיבה. אוקיי, אז על מה ניסע? אני לא רואה את האנשים פה, נעבור לתחבורה ציבורית ונתייעל בצריכת האנרגיה, הכל טוב והכל נכון, נניח שזה יקרה, רכבות וכדומה, אבל כציור האלטרנטיבה, אני לא רואה פה את בני ישראל והאנשים בעולם, קרוב למיליארד כלי רכב, ודאי כלי רכב כבדים, ודאי מטוסים שעוד ניסו עשרות שנים על דלק סילוני, כלומר כרוסין, לא נוסעים על הדלקים האלה ואנחנו משביטים את כלי הרכב שלנו. בואו נעבור לאנרגיות מתחדשות, בואו נעבור לרכב חשמלי, אבל תפקידן של הממשלות והמדינות והשוק הפרטי לייצר את התנאים האלה, שאז יהיה לנו חליפים לנפט, לפחם ולגז, ואז הם יישארו באדמה.
טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי, אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן ובטכניון. תודה רבה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בשאלה מדוע לפעמים חצי מתוך חצי זה לא רבע ואיך זה קשור לתורשה ולגנים. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום.
תפתיע אותנו, קדימה.
כן, לפעמים הדברים הכי פשוטים מתנהגים לא כמו שאנחנו מצפים. אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו בגנים אנחנו מקבלים בדיוק חצי מהגנים שלנו מהאימא וחצי מהגנים שלנו מהאבא. עכשיו גם נגיד האבא שלנו קיבל חצי מהגנים שלו מהאימא שלו וחצי מהגנים שלו מהאבא שלו. זו לא השאלה, כמה מהגנים שלנו יש קיבלנו מהסבתא? האימא של האבא למשל.
וזה לא רבע?
נכון, לכאורה, זאת שאלה. אפילו היית אמור להיעלם שאני מטריח אותך עם שאלות כאלה פשוטות. הוא קיבל חצי, האבא קיבל חצי מהגנים מאימא שלו. אנחנו קיבלנו חצי מהגנים של האבא. אז חצי מתוך חצי זה רבע. אז מסתבר שלא. מסתבר שממש ממש 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 לא רבע. כי המפתח כאן הוא במידה רבה בכך שהגנים הללו נבחרים באקראיות. בואו נדמיין שכל הגנים של הסבתא הם צבועים עכשיו בצבע כחול. עכשיו לאבא הוא בחר באקראיות מתוך הגנים האלה חצי, ועכשיו חצי מהגנים, נניח לצורך העניין דבר מספרים שלמים, יש לנו סך הכל 100 גנים, 100% מהגנים, 50% מהגנים של האבא הם עכשיו כחולים. עד כאן הכל בסדר. עכשיו אנחנו צריכים לבחור חצי מהגנים של האבא, נכון? כי חצי מהגנים שלנו יגיעו מהאבא, אנחנו לא יכולים לקבל את כל הגנים, אז אנחנו צריכים לבחור חצי מהגנים של האבא.
וזה לא בהכרח יהיה רבע ורבע.
בדיוק, זה כבר נבחר באקראי לחלוטין. יכול להיות שבבחירה האקראית הזאת של הגנים של האבא, לא נבחר אף גן כחול, נכון. שצבענו בצבע כחול. אז יכול להיות שיהיו לנו אפס גנים של הסבתא. ויכול להיות שאלה איזשהו מין מזל מטורף כזה, ונבחר החצי מהגנים של האבא שיגיעו אלינו, יהיו בדיוק החצי הכחולים. ואז לנו יהיה לא רבע, אלא חצי מהגנים, ויכול להיות גם כל מספר באמצע. בגלל הבחירה האקראית הזאת, בפעם השנייה שאנחנו עושים אותה, והערבוב הזה שנוצר בדרך, זה לא סתם היה לנו את כל המאגר של הסבתא, בחרנו חצי, ועכשיו חצי מתוך זה. זה התערבב באמצע עם, 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 עם עוד חצי. ואז בכל ההתערבבות הזאת נוצר מין מצב כזה של חצי מתוך חצי, פתאום יכול להיות כלום ויכול להיות רבע, אבל יכול גם להישאר חצי.
נכון,
עכשיו, כמובן שבחיים האמיתיים זה לא יכול להגיע באמת לקיצוניות הזאת. אין סיכוי שזה יהיה אפס, ואין סיכוי שזה יהיה 50%. זה יהיה...
אבל יש כן סיכוי, זאת אומרת, רוב הסיכויים שזה לא יהיה רבע ורבע, כפי שאמרת.
בדיוק, אבל זה גם לא יהיה רבע, זה יהיה קצת יותר או קצת פחות.
נכון.
וזה מוביל לכל מיני מצבים שבהם למשל, כשאנשים עושים בדיקות גנטיות כדי לברר מה מידת קרבת המשפחה ביניהם, אז אם זה אבא ובן, זה קל. זה ממש בול 50%. אין פה איך לפשל. אבל אם עשיתי בדיקה עם מישהו ויוצא לי שאנחנו 30% גנים משותפים, פתאום יש פה נכנסת המון ודאות. זה יכול להיות שזה סבא ונכד, יכול להיות שזה דוד, ויש המון, יש פתאום אופציות, זה לא
לגמרי. נשמע שמישהו צריך לעשות סדר בכל נושא הגנים, אחרת יהיה מדובר בבלגן אחד גדול, ואולי זה טוב.
אז למרבה המזל, כן, עשו סדר, ואנחנו יודעים מה בערך הטווחים הספירים לכל סוג של קשר משפחתי. אבל זה הכל נעוץ בעובדה המאוד מאוד מפתיעה במבט ראשון, שכשעובר פעם אחת חצי ועובר עוד פעם חצי, זה לא רבע. וזה באופן כללי, זה לקח שכדאי ללמוד בו באופן כללי. התחום הזה של הסתברות, של סיכויים, הוא תחום שתמיד נדמה לנו שיש לנו לגביו אינטואיציות, אנחנו תמיד יודעים להרגיש מין איזושהי תשובה שנשמעת לנו הגיונית, אבל המון 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 פעמים, יותר מכל תחום אחר במתמטיקה, בתחום ההסתברות, מתברר שהאינטואיציות שלנו לא כל כך עובדות טוב, וכל פעם שיש איזושהי שאלה שקשורה לסיכויים ולאקראיות ולהסתברות של משהו מתוך משהו, ממש צריך להתייחס לזה כמו לתמרור אזהרה כזה, ולדעת שהתשובה הראשונה שקופצת לנו לראש היא מאוד 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 יכול להיות שהיא ממש לא בכיוון.
זהו, זה משום התחום שבו יש גם הרבה מאוד הטיות וטעויות באמת שנובעות מאינטואיציה, כי יש לה איזשהו צידוק או אחיזה במציאות, אבל זה לא תמיד נכון.
זה מין שילוב כזה של, יש בתחום הזה שילוב קטלני, של הוא מצד אחד נשמע פשוט, אז יש, הוא מייצר אינטואיציות מאוד מאוד ברורות, זה לא איזה אנליזה מורכבת של מרחבים טופולוגיים שאנחנו קוראים, אין לנו אפילו מושג מאיפה זה, זה קופצת לנו תשובה לראש, זה נדמה לנו שאנחנו מבינים את המצב, אבל האינטואיציות שלנו, גם באריתמטיקה יש לנו אינטואיציות, בתחום של מספרים. שם האינטואיציה שלנו הרבה פעמים טובות. אנחנו יודעים בצורה אינטואיטיבית להשוות מספרים, מה יותר גדול, מה יותר קטן. אנחנו אפילו יודעים לעשות אומדן בצורה בכלל לא רעה. בהסתברות, זה השילוב הקטלני של מצד אחד, יש לנו המון פעמים אינטואיציות, אבל הן לא בכיוון.
אז בניגוד למה שאומרות תורות הרוח, סמוך על עצמך ועל האינטואיציה שלך, אתה יודע מה התשובה הנכונה, קומבינטוריקה וסטטיסטיקה שם בשום הפוך.
לא לסמוך. לא בתחום הזה. לא.
אוקיי, טוב, תודה לך מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק במיקיס תיאודורקיס שהלך לעולמו, והזמרת מריה פרנטורי שתיבדל לחיים ארוכים, נעסוק בקו התפר בין מוזיקה אומנותית לעממית ששניהם שיחקו עליו כל כך יפה, ובעצם נתנו ליוון, העניקו ליוון המודרנית את פס הקול שלה. שלום לרונה ישראל קולת, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום.
שלום דודו.
יש פס קול לאומה, יש פס קול למקום, וזה לגמרי פס הקול של יוון.
נכון, ובאמת אני רואה כמה הקבלות מאוד מעניינות בין יוון ופס הקול הזה שנוצר בתקופה המודרנית של יוון המודרנית, ובאמת הקבלה לישראל, אבל באמת נדבר על זה. אני רוצה באמת לשים את הזרקור על מיקיס תיאודורקיס, כי הוא אמנם עברו 3 שבועות, אבל היו חגים ושמחות, ובכל זאת חשוב מאוד לשים את הנקודה הזו בזמן ולהגיד, כן, היה איתנו, חלקנו את העולם עם האיש הזה, כי הוא באמת, הוא הצליח לעשות כל כך הרבה בחיים שלו ובמוזיקה שלו, והוא באמת איש יוצא דופן. הוא ראוי לכמה תוכניות. אבל מבחינה מוזיקלית, מבחינה של שירה, מיקיס תיאודורקיס הוא אחד המלחינים היוונים המוכרים ביותר. אני חושבת שהוא אחד השמות הראשונים שעולים ברשימה של מלחינים יוונים, אבל השאלה באמת היא למי להקביל אותו. זאת אומרת, מלחין יווני, אתה יכול להצביע על מלחין יווני קלאסי, נקרא לו המוצרט של יוון, אז מבחינה מסוימת, כן, הוא למד והשתלם כמוזיקאי קלאסי בקונסרבטוריום של אתונה ופריז, ובאמת בזמן מלחמת העולם השנייה הוא הצליח לסיים בהצטיינות, למרות שתוך כדי הלימודים הוא חבש גם את הכובע שהוא ידוע בכובע השני שלו כפעיל פוליטית. הוא נאסר בכלא לתקופות ארוכות ובמחתרת, ותמיד בצד השמאלי של המפה, גם במלחמת האזרחים ביוון. אבל הוא כן המוצרט של יוון, אבל הוא לא פחות הבוב דילן של יוון. כי כמו בוב דילן, הוא ידע לכתוב מוזיקה בעלת זיקה עממית, שהיא מורכבת ורבת רבדים, ולא רבים יכולים להיות גם הבוב דילן של יוון וגם המוצרט של יוון. ובאמת המוזיקה שלו פשוט בורחת מהגדרות, היא מפילה את הגדרות, ככה אתה יכול להגיד שאני אוהב את המוזיקה של מיקס תיאודורקיס, ואתה לא מצהיר בזה שאתה אוהב מוזיקה קלאסית, או שאתה אוהב מוזיקה יוונית עממית, אתה אוהב פשוט מוזיקה, אתה אוהב גם וגם, וזה באמת הישג אדיר. הוא הלך על הרבה קווי תפר, ובאמת זה שהוא גם אומן כל כך ידוע וגם פעיל פוליטית, הוא היה כמה וכמה פעמים בממשלה היוונית. וזה באמת האיש שאמר, האהבה שלי לחופש וליוון שקולה רק לאהבה שלי למוזיקה, ולא בתור מילים ריקות, כי הוא שילם הרבה וביוקר על היותו לחיים חופש ואוהב אדם, ובאמת אי אפשר לדעת מה גייס את מה, המוזיקה את הפוליטי או הפוליטי את המוזיקה.
נזכיר אגב את הדיונים הרבים, ודאי לאחר מותו, על עצם היותו, כך הוא הודה לפחות, וגם כל מיני אמירות שהוא אמר שבשלהם אפשר להסיק שהיה מדובר באדם שהוא אנטישמי ואנטי ציוני.
אני שמחה שאתה מעלה את זה, כי הוא היה רב רבדים, ואני חושבת שמה ש...
הייתי מוותר על הרובד הזה. אבל אוקיי.
כן, לא, בוודאי, אבל עובדה שהוא זכה...
זה נכון שיש רעיונות אגב שהוא התפתל ואמר, אני לא אמרתי שזה, הוא כן יצא נגד היהודים, ניסה לסייג את זה, וניסה להבהיר שהוא אמר שיהודים הם לא שורש כל רע, אלא הם בשורש כל רע, וכל מיני התפתלויות, אבל אין ספק שהדברים שלו גורמים לכל הפחות אי נוחות, ודאי כיהודי וציוני, אני אומר. אבל...
אין ספק, אין ספק, אבל וכל אחד רשאי להחליט בסופו של דבר עם איזה פרצוף, עם איזו אמירה גם אמנותית של מיקיס תיאודורקיס הוא הולך, אם הוא הולך עם האמירה הזו או עם היצירות שלו, שאנחנו באמת גם נראה כמה הן רלוונטיות לעם היהודי ולישראל. אבל הוא היה בעיקרון אוהב אדם, והוא תמיד נלחם למען הקורבן, ולא משנה אם הסיפור הוא יותר משחור לבן, הוא תמיד בחר את הצד של הקורבן, גם אם הסיפור היה באמת יותר מורכב, וזה באמת השפיע על בוא נגיד הרב רבדים שלו, היחס המשתנה שלו לישראל. אבל בוא נגיד שב-2019 חגגו ערב מאוד מרשים ליצירה שלו עם מריה פרנדורי, והוא הוקלט מביתו ביוון וממש עקב אחרי זה, והציטוטים שלו, בוא נגיד האחרונים, הם של אהבת האדם ואהבת היהודי ואהבת... זאת אומרת, זה מאוד משתנה. אני חושב, בני אדם הם לא חד-ממדיים, ואני חושבת שאתה באמת יכול ללכת עם, אולי מהפינה הזו, ולהחליט איזה באמת מהאמירות האלה אתה לוקח ממנו. כי באמת אי אפשר היה לא להיות אדם פוליטי בתקופה שהוא חי. הוא חי פוליטיקה, הוא לא ידע להיות פוליטיקלי קורקט, בוא נקרא לזה ככה. הוא לחן למען יוון החופשית עם כל עצמאי, וזה אומר גם שהוא נלחם נגד כובשים זרים, וגם רצה ליצור מוזיקה יוונית עם זהות מובחנת. אבל זה חשוב לשאול איך זה שלאומה היוונית המפוארת אין מסורת מוזיקלית בת אלפי שנה, כמו השירה שלה והפילוסופיה שלה. וזה סיפור ארוך, אבל בעיקר צריך לזכור שיוון המודרנית הוקמה רק לקראת האמצע המאה ה-19, והיא הייתה 400 שנה תחת שלטון עותמני, והושפעה מאוד מהמוזיקה והתרבות שלה, ומהכנסייה היוונית האורתודוקסית, שלהבדיל משאר ארצות אירופה, היה לה פולחן מוזיקלי שונה. זאת אומרת, יש פה, היא מושפעת מהמוזיקה הבלקנית יותר, המזרחית יותר מאשר המוזיקה המערבית, ולכן אין לנו מוצרט יווני חוץ ממנו. וזה באמת דומה קצת לישראל, שיש מסורת מפוארת בעוד אלפי שנה, ואיזשהו נתק בינה לבין המוזיקה המודרנית, התרבות המודרנית שצריכה להיווצר. הנתק הזה השאיר את יוון בלי תשתית תרבותית רוחנית, וגם אולי מקום להזכיר את מנוס חג'ידאקיס, גם מלחין יווני דגול, שבהרבה מובנים הקריירות של שניהם הקבילו, והם הפכו לרוח החיה ולבוני התשתית של התרבות היוונית המודרנית. בוא נשמע את מריה פרנדורי.
חשוב שגם נשמע, נכון.
כן, 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 רק בוא נשמע באמת שהמוזיקה תדבר, פחות המילים, הם באמת היו יותר טובים ויצירה. אז נשמע את סטו פריאלית או קליפו, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, בחוף הים הסודי.
Sto per gli alli d'omicro gli aspro samberi steri ipsa same
מוכנה להתמסר, לסיים את הפינה פה, רק להתמסר לקול המדהים הזה וליופי של המוזיקה ולשכוח את כל האמירות לכאן ולכאן. אבל יש בשיר הזה כמה תכונות חשובות של המוזיקה של תיאודורקיס, אתה בעיקר שומע את הבוזוקי, והבוזוקי נתפס ככלי יווני מאז ומתמיד, אבל למעשה הוא התנחל ביוון רק במאה ה-20 עם חילופי האוכלוסיות בין טורקיה ויוון. כן, אנחנו חושבים שזה יש בוזוקי מאז ומעולם, למעשה זה כלי עשייה קטנה. והוא באמת נולד ביחיוס, לאבא מקרטים ולאמא ממיעוט אתני יווני בטורקיה, אז הוא מגלם בגופו את השילוב הזה בין יוון לאסיה הקטנה, ובאמת הוא הגיע עם האוכלוסיות שחזרו ליוון, הבוזוקי. אבל הוא מזוהה עם העם הפשוט ולא עם המעמד הגבוה, או האליטה. מעמד שתיאודורקיס כל החיים הזדהה איתו, וגם כשהוא היה מנהיג פוליטי, וגם כשהוא זכה לכבוד מלכים כמלכים. ועוד נקודה חשובה זה השיר עצמו למילותיו של משורר ידוע יווני מודרני ג'ורג' ספדיס, וזו אחת הנקודות באמת החשובות ביצירה של תיאודורקיס, השילוב בין העממי עם הרב רבדי, עם העמוק, עם מה שנחשב האמנותי. זה הפך להיות מפעל חיים עבורו, ההחייאה של השירה היוונית המודרנית במוזיקה. והעומק של הטקסט השירי זה היה הבסיס ליצירה שלו, שפיתחה את הקונספט שנקרא מטה-סימפוניות, זאת אומרת יצירות שמרבבות אלמנטים סימפוניים קלאסיים עם הפורמט השירי האינטימי, את העוצמה והפאר של קנה המידה הסימפונית עם הצניעות והתכנים של הכלים העממיים, ולכן זה כל כך נגיש. ולכן אנשים שלא מתחברים למוזיקה קלאסית מתחברים אליו. מי שאוהב את הרבדים של מוזיקה קלאסית לא מתנצל שהוא אוהב את זה, כי זה גם וגם. ובנוסף יש כמובן את הקול הבלתי נשכח של מריה פרנדורי, כמו שאמרת, מזל שתיבדל לחיים מאוד ארוכים. דרך המוזיקה של תיאודורקיס היא הפכה להיות הקול של יוון, זה באמת קול נדיר, קונטרלטו, שהוא הנמוך ביותר בין קולות הנשים, והייתי באמת שמחה לעשות פינה, אולי באמת נעשה, על קולות הנשים העמוקים האלה שופכים להיות סמל של אומה, כמו יש, נגיד גם מרצדס סוסה, הקול העמוק הזה, האמא האדמה. ואומרים שתיאודורקיס שמע אותה באיזה מקום, ניגש אליה ואמר, את נולדת לשיר את המוזיקה שלי, והיא בלי היסוס צייתה לאיש הגבוה והקריזמטי הזה, ואמרה לו כן. ובאמת השילובים הצליחו לתיאודורקיס בכל החזיתות, כי אנחנו אומרים תיאודורקיס, ואני חושבת שרוב האנשים, הדבר הראשון שעולה להם זה הסרט זורבה היווני. אני חושבת שאין מאזין אחד שלא מכיר את זה, את הזיהוי הזה למוזיקה היוונית, לכן אני לא אשמיע את זה כאן, והוא כתב לעוד סרטים, וגם הביטלס הקליטו שיר שלו שנקרא Honeymoon Song. בוא נשמע את זה בתור אנקדוטה כמה שניות.
בבקשה. I never knew that a day like today and day before
I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. אז אני לא יודעת אם זה בדיוק השיר שהזניק אותם לתהילת עולם, או לא אותו ולא אותם, אבל זו אנקדוטה מעניינת. אבל אני כן רוצה שנשמע את מריה פרנדורי שוב, בחלק מבית יצירה שאולי באמת מטה סימפונית, יצירה ענקית, יצירה קנטו גנרל למילים של המשורר הצליאני פבלו נרודה, יצירה מונומנטלית גם של נרודה וגם של תיאודורקיס. בוא נשמע את ההיסטוריה של אמריקות.
Las tierras y nombres y sin números bajaba el viento Desde otros dominios traía la vida
אני מנסה להבין, הוא ממש המציא את הסוכה הזו, את הצליל הזה שכל כך מאפיין את יוון?
במידה מסוימת כן, זה נשאב מהשירי העם ובאמת מהמזמורים הביזנטיים של העתיקים של הכנסייה
היוונית. אבל העיבודים האלה כל כך מזוהים, וואו.
השילוב הזה, השילובים שהוא הצליח לעשות, הם נתנו את הפרצוף, את הזהות למוזיקה היוונית. אתה אומר, הבוזוקי הוא זה שהביא את הבוזוקי, יחד עם עוד כמובן, אבל הוא זה שהביא את הבוזוקי להיות מזוהה כל כך עם מוזיקה היוונית, את לקחת את המוזיקה הרבטיקו ולהפוך אותה, לשלב אותה ביצירות סימפוניות. הוא עשה את השילובים האלה. גם בכלא, כשהוא נחשף לכל השירה של באמת של העם, בגלויות שלו, הוא הצליח לקחת את זה עם הידע המוזיקלי העמוק שהוא קיבל באקדמיה למוזיקה, ולהפוך את זה ליצור שזה הוא. אז באמת, אני מנסה לחשוב אם יש עוד הקבלה למלחין ישראלי שהצליח לגשר בין העבר המפואר הזה, בין ההיסטוריה הזו, שנוצר נתק בינה לבין האומה המודרנית, ובאמת המלחינים והאומנים הם אלה שלקחו על עצמם את השליחות לגשר וליצור תרבות ששואבת מעבר ורלוונטית להווה. אני יכולה לחשוב על כמה, אבל מישהו שהצליח להיות גם עממי וגם גם סטאר וגם מלחין גבוה אומנותי, אין הרבה. אני מנסה לחשוב, אבל אולי איך
אנחנו אז נשמע את הקטע האחרון שהבאת, ואז
ואז כל אחד יחשוב לעצמו. כן, אז אני רוצה באמת לסיים עם אחת מהיצירות המטלטלות ביותר שרלוונטיות לנו, לעם היהודי ולישראל, כי הוא כתב את מחזור השירים וטקסטים של המשורר יעקובוס קמבנליס, שנכתבה להנצחת שואת היהודים באירופה. ואחד הפרקים המטלטלים נקרא שיר השירים, אסמה אסמטון, על אהובתו שנכחדה באושוויץ ובדכאו. אז אי אפשר להגיד שהאומן הזה לא כאב את הכאב של העם היהודי, לא הבין את הכאב של העם היהודי, ועם זה אני באמת רוצה להישאר. כי באמת עם אותו העולם נעשה אני יותר, בלי קול כל כך חזק שמפאר את רוח האדם במוזיקה.
טוב, אז זה נשמע, ותודה לך על הפינה. רונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה, בואו נשמע. השליחו את הצ'ופסטיקס, תיאוריית קערת הרמן אינה נכונה. בניגוד למה שחוקרים חשבו, מולקולות ה-DNA בגרעין התא לא צפות במרכז התא, בדומה למה שקורה בקערת רמן, ולא ממלאות את רוב נפחו. כך עולה משני מחקרים חדשים של חוקרים ממכון ויצמן למדע. לא מדובר בחוטים ארוכים שצפים בנוזל. כך חשבו שזה קורה. המחקרים הם תולדה של שיתוף פעולה בין קבוצתה הניסויית של פרופסור טלילה וולק, שכבר נמצאת איתנו על הקו, וקבוצת המחקר התיאורטי של פרופסור שמואל שפרן מהמחלקה לפיזיקה, כימיה וביולוגיה. בניסוי השתתפה גם דוקטור אדריאנה ראובני, והממצאים הללו פותחים אפיקי מחקר חדשים ומגוונים שמיד נשמע עליהם. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראית למחקר, פרופסור טלילה וולק, חוקרת במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
אז נגלגל את הכל לתחילת ההובלה, ונתחיל מהתיאוריה. מהי תיאוריית קערת הרמן?
זה לא תיאוריה, זו היה מחשבה שה-DNA בתוך הגרעין, הוא פחות או יותר ממלא את כל הגרעין. יש אזורים פעילים ויש אזורים לא פעילים, וככה זה עובד. החידוש בעבודה שלנו זה שאנחנו בעצם אומרים שזה לא ככה, אלא שה-DNA הוא לא ממלא את כל גרעין, אלא הוא בעצם מופרד מתוכן הגרעין. היתרון ביופיזיקלי שנקרא הפרדת פאזות. מה זה הפרדת פאזות? זה בעצם כשאנחנו מערבבים מים עם שמן, למרות שגם המים וגם השמן הם נוזלים, השמן לא מתערבב עם המים, גם אם נערבב אותו בחוזקה, נקבל כדורים קטנים של שמן, אבל עדיין הוא לא יתמוסס בתוך המים, כמו שנגיד מלח או סוכר מתמוססים במים. מה שאנחנו טוענים זה שה-DNA בתוך הגרעין מתנהג בצורה דומה, והוא עובר הפרדת פאזות מהתוכן המימי של הגרעין.
מה יש עוד בגרעין מלבד ה-DNA?
יש הרבה מאוד חלבונים שמבקרים את ההיווצרות של RNA, שבעצם נוצר כתוצאה משיתוק של ה-DNA. יש הרבה מאוד RNA, ויש עוד כל מיני גופים קטנים שהם גם נמצאים בהפרדת פאזות מתוכן הגרעין.
עכשיו, אני מנסה להבין מה ההשלכה הפרקטית של גילוי כזה, ששוב, הפרחת תיאוריית קערת הרמן.
אז לפני שמדברים על השלכה פרקטית, זה בעצם גילוי של אלמנט נוסף שהוא ביופיזיקלי, שמבקר בקרה הפעלה של גנים. וזה חשוב במיוחד כשחושבים על תאים בתוך הגוף שלנו, שהם נמצאים כל הזמן חשופים לכוחות מכניים כאלו ואחרים, בעיקר כשמדובר ברקמות כמו שרירים או אפיתל של המעי, שחשופים לתנודות ופעילויות. מה שאנחנו אומרים זה בעצם שהפעילות המכנית משפיעה באופן ישיר על הפעלה של גנים כתוצאה מה שינוי שקורה באלמנט הזה של הפרדת פאז של ה-DNA.
רגע, איך זה משפיע? זאת אומרת, איך הפעולה המכנית משפיעה על מה שקורה ב-DNA?
אז מה שאנחנו בעצם אומרים זה לא רק שיש הפרדת פאז, אלא שיש בעצם שני כוחות מנוגדים שפועלים על ה-DNA עם החלבונים שעוטפים אותו. הכוח האחד זה הכוח של הפרדת פאזות כמו שמן ומים, כמו שאמרתי קודם, והכוח השני שהוא מתנגד לו זה בעצם הקישור של ה-DNA לקרום הגרעין, שעקום שעוטף את הגרעין. ואז יש בעצם מין מלחמה כזאת, אפשר להגיד, בין הכוח שקושר את ה-DNA והחלבונים שעוטפים אותו לקרומתה, לבין הרצון של ה-DNA, הרצון במרכאות של ה-DNA עם החלבונים שלו, לעבור להיות מעין כדור כזה מופרד מהפאזה המימית. כשמופעלים כוחות על התא, הם גם עוברים לגרעין, ואז הגרעין עובר שינויים מורפולוגיים, והשינויים המורפולוגיים האלה, אנחנו רוצים להגיד שהם משפיעים על הפעילות של ה-DNA בתוך הגרעין. וזה מאוד רלוונטי ברקמות מהסוג שהזכרתי קודם, שרירים או אפיתל או רקמות שחשופות לכוחות מכניים.
אז עכשיו אנחנו יודעים שכן יש משמעות למכניקה בכל מה שקשור ל-DNA, זאת אומרת, ואפשר לתקן דברים או להבין תופעות על סמך הקשר הזה בין תופעות מכניות לבין ה-DNA שלנו?
כן, זה מה שאנחנו חושבים, עוד רחוקה דרך, אבל כן. ובעצם הייחוד שאנחנו בעצם פעם ראשונה מסתכלים על מה קורה ל-DNA בתוך גוף של חיה שלמה, שזה אף בדרך כלל מסתכלים על ה-DNA, מי שמסתכל על תאים שהם גדלים בצלחת, כי צריך רזולוציה מאוד גבוהה בשביל לראות את ה-DNA. והייחוד, וזה בעצם מה שהוביל לממצא שלנו, זה שאנחנו פיתחנו מערכת שמאפשרת להסתכל על ה-DNA בחיה שלמה. במקרה שלנו הסתכלנו בעיקר על השרירים, אבל לא רק.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור טלילה וולק, חוקרת במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. תודה.
זה הדבר, שלום.
עוד לא נמצאו חוצנים, אבל אם היינו מוצאים כדורי דייסון, זה היה מעיד על קיומה של ציוויליזציה חוצנית שיצרה את אותם כדורי דייסון. כך עולה ממחקר תיאורטי חדש, טיעון מעגלי. משהו מיד נתהה על קנקנו, כדורי דייסון הם כדורים שמאפשרים להפיק אנרגיה מחורים שחורים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עומר ברומברג מהחוג לאסטרופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
רגע לפני שננסה לפצח את הטיעון המעגלי הזה, מה הם כדורי דייסון?
אוקיי, אז כדורי דייסון הם למעשה איזושהי, בוא נגיד, המצאה כתוצאה מניסוי מחשבתי שעשה אסטרופיזיקאי בשם פרידמן דייסון בתחילת שנות ה-60, בתשובה לשאלה שמה יקרה בסופו של דבר התרבות, כל תרבות טכנולוגית בנויה על בעצם צריכה של אנרגיה. ככל שהתרבות מתפתחת יותר, אז כמות האנרגיה שהיא צורכת הולכת וגדלה. אז מה יקרה כשהתרבות שלנו תתפתח, או תרבות חוצנית תתפתח לרמה כזאת, שכמות האנרגיה שהיא צורכת תעלה על האנרגיה שמסוגל כוכב הלכת עליו ונמצאת לספק. ואז עולה השאלה, אוקיי, יש בעצם כל כוכב לכת, הוא מקבל את האנרגיה שלו מכוכב אמיתי, מאיזשהו כוכב שיש שם תהליכים גרעיניים ש... יוצרים את האנרגיה. איך אנחנו
הכוונה היא לשמש.
לשמש, בדיוק, הכוונה היא לשמש, אכן.
נחזור על ההבחנה בין כוכב לכת לבין שמשות, כך אולי יהיה קל יותר להבין את זה, כן.
כן, ששמש היא למעשה תנור, אם תרצה, או איזשהו מאגר אנרגיה שכל הזמן מתיך אטומים בליבה שלו, והאטומים, אטומי מימן הופכים להליום, כתוצאה מהניתוך הזה משתחררת אנרגיה, והאנרגיה הזאת משתחררת לכל הכיוונים. הבעיה היא זה שאת האנרגיה הזאת אנחנו יכולים לתפוס, כמות האנרגיה שאנחנו נתפוס היא תלויה בשטח של הקולטים שלנו, כמו קולטי השמש שיש לנו בגגות לחימום מים. אם אנחנו מסתכלים על כמות האנרגיה, אם היינו מצטים את כל כדור הארץ בקולטי שמש, כמות האנרגיה שהיינו יכולים לקלוא היא פחות או יותר 1 חלקי מיליארדית מסך הכל האנרגיה שמוציאה השמש, כי פשוט אנחנו לא מכסים מספיק מהנפט מהשטח מסביב לשמש.
אז גם לא נשמע יעיל במיוחד.
גם אם תגיע ל-100% יעילות, אתה פשוט, אתה לא תופס את האנרגיה הזאת, כי האנרגיה הזאת מוקרנת לכל הכיוונים. אז הרעיון של כדור דייסון אמר, אוקיי, בואו נבנה איזשהו מעין מעטפת כזאת של קולטי שמש, מסביב לשמש של התרבות שצורכת את האנרגיה של השמש. וכך אנחנו מנצלים את 100% מאנרגיית השמש.
שוב, זה לא משהו שבני האדם הצליחו ליצור, כמובן, אלא זו מחשבה תיאורטית של ניצולת מקסימלית של אנרגיה שבוקעת משמש, לצורך העניין.
אם תרצה ליצור כדור דייסון מסביב לשמש שלנו, במרחק של כדור הארץ, שבו כדור הארץ נמצא מהשמש, אתה צריך לקחת את כל המסה של כדור הארץ, לשטח אותה למעין מעטפת כדורית ברוחב, בעובי של 3 סנטימטר. אין לנו פשוט מספיק חומר על כדור הארץ בשביל לבנות דבר כזה. אז זה לא משהו שתרבות מהסוג שלנו יכולה בכלל לחשוב או לחלום על לעשות אי בעתיד, בוא נגיד אפילו הלא נראה לעין. אבל אם יש תרבויות, יקום הרי הוא הרבה יותר זקן, ואם יש תרבויות שהן משמעותית יותר מפותחות מאיתנו, יכול להיות שהן יכולות לעשות את זה. עכשיו, מה הבעיה עם כדורי דייסון? הבעיה עם כדורי דייסון שמכיוון שהם בעצם קולעים את כל האור של השמש, לכאורה לא ניתן לראות אותם, כי שום דבר לא יוצא החוצה. אז המאמר הזה בא ואמר שני דברים. הוא אמר, אוקיי, דבר ראשון, בוא נניח שבמקום לעטוף שמש עם כדור דייסון, בוא נעטוף מקור אנרגיה יותר יעיל מהשמש. למשל, חור שחור, הוא סופח מסה. בתוצאה מספיחת המסה הזאת משתחררת, האנרגיה שמשתחררת בכל שנייה, או העוצמה של ההערה, של המערכת הזאת יכולה להיות פי 100,000 יותר גדולה מעוצמת ההערה של השמש שלה.
אז בוא רגע נתעכב על הנקודה הזו, כי אנחנו רגילים לחשוב על חור שחור, כי דווקא משהו שבולע חומר או אנרגיה או אור, אבל אתה אומר שהוא דווקא סוג של קור גרעיני או קור אנרגטי.
יפה. מה שקורה בחור שחור, זה שכל עוד החור השחור הזה הוא יושב, הוא נגיד, בוואקום, אזור שבו אין חומר מסביב, החור השחור הזה כל מה שהוא מפעיל, זה משפיל כוח כבידה, אבל הכבידה הזאת היא פועלת על שום דבר, ולכן אין הערה. אם תיקח מסה שעכשיו המסה הזאת נספחת לעזר החור השחור, ככל שהיא מתקרבת, ככל שהיא נופלת לעזר החור השחור, אז אתה יכול לחשוב עליה כאילו היא נופלת לתוך בור של פוטנציאל, אוקיי? כאילו יש לך איזשהו בור ויש לך גולה שאתה מגלגל במורד הבור. ככל שהגולה הולכת ונופלת בבור, היא צוברת יותר ויותר אנרגיה קינטית, היא מאיצה. אם היא מתנגשת בחומר אחר או בגולה אחרת, שגם היא נופלת לעבר החור השחור, האנרגיה הקינטית שהייתה לגולה תהפוך לחום כתוצאה מההתנגשות. והחום הזה יכול להיקרן החוצה. וזה מה שקורה בדיסקת ספיחה. בדיסקת ספיחה, מה שהיא עושה זה היא לוקחת אנרגיה קינטית שנצברת על ידי החומר הזה שהולך ונספח לעבר החור השחור, וקורנת חלק מהאנרגיה הזאת החוצה כתוצאה מחיכוך וחימום של הדיסקה. והקרינה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד יעילה.
זאת אומרת שאם ניתקל באחד המתקנים האלה שמסוגלים לרתום בצורה מאוד יעילה, ממש לעטוף שמש או חור שחור במין סוג של כדור בגודל אדיר וכו', ככל הנראה לא מדובר במשהו טבעי, אלא במשהו שהוא מעשי חוצנים מאוד מתוחכמים, יותר מאיתנו.
יפה, השאלה היא, אבל איך רואים דבר כזה? כי לכאורה הדבר הזה הוא, בוא נגיד שאנחנו מצליחים להתגבר על כל המכשולים ההנדסיים שהם בלתי אווירים עבורנו, בוא נגיד שהצלחנו להתגבר על כל הדברים האלה, הצלחנו להקים את אותו כדור דייסון מסביב למערכת הזאת של חור שחור שסופח מסה. המערכת הזאת היא קולטת כל האנרגיה שיוצאת מתוך המערכת, מתוך החור השחור, או מהמערכת של החור השחור הסופח, איך אנחנו בכלל יכולים לראות את זה? אז אותם חוקרים באו ואמרו, בואו נניח, אני הרי מכל קולט אנרגיה שאני בונה, אני לא יכול להגיע ל-100% ניצולת. אני אף פעם לא יכול לנצל 100% מהאנרגיה שהקולט הזה קולט. מה קורה לאנרגיה שאני לא ניצלתי? אותה אנרגיה הופכת לחום. ואז הכדור דייסון הזה יקרון בטמפרטורה מסוימת, ואת הטמפרטורה הזאת, תהיה תלויה בניצולת האנרגיה, וזה מה שהם מחפשים. הם מחפשים את אותו, הם נותנים איזושהי פרדיקציה לאותה טמפרטורה שהכדור הזה יקרון, ומה התחזית התצפיתית מהדבר הזה. האם זה הדבר היחיד שיכול להסביר, אם אני רואה עצם כזה שקורן בטמפרטורה מסוימת, האם זה יכול להיות רק כדור דייסון? לא. זה יכול להיות עוד 1001 דברים.
זאת אומרת, גם אם נמצא משהו כזה, זה לא בהכרח מעיד שחד-חד ערכית מדובר במעשה ידי חוצנים.
או להפך, אני אגיד. גם אם נראה דברים כאלה, אנחנו רוב הסיכויים שלא נדע שזה כדור דייסון, אלא אנחנו חושבים את הדברים אחרים, הרבה יותר מסתברים, בוא נגיד, הרבה יותר טבעיים.
טוב, אז חוזרים לחפש צלחות מרופפות וחוצנים ירוקים?
אני חושב שכן, כי המחקר הזה הוא מאוד מעניין לעתיד הרחוק, אבל אני לא הייתי לוקח אותו כתור איזושהי פרדיקציה לתגלית הראשונה של חוצנים.
אבל גם ככה על הדרך לומדים, מקבלים פרספקטיבה על כל מה שקשור להפקת אנרגיה וכולי. אנחנו כרגע במשבר אקלים שנובע בין היתר מהניסיון המאוד מלוכלך במרכאות או לא במרכאות שלנו להפיק אנרגיה, אולי זה כיוון מעניין.
דרך אגב, זה יכול להיות בהחלט כיוון מעניין, כי זאת היא אנרגיה סופר נקייה שלא מערבת ניצול של המשאבים הטבעיים של כדור הארץ. הבעיה היא שעל מנת לבנות את הקולטים האלה, אנחנו נצטרך לנצל הרבה מאוד משאבים, אולי מפלנטות אחרות ולא מכדור הארץ. אנחנו נצטרך להרוס משהו בשביל לבנות את זה, השאלה היא מה נהרוס. וואו, אבל זה טוב. עניין, אני מניח לשיחה אחרת.
הרבה מהלכים תיאורטיים, אבל בסוף לומדים משהו על הדרך. תודה רבה לך, דוקטור עומר ברומברג, מהחוג לאסטרופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בבקשה,
סוסוני ים, לא מה שחשבתם. סוסוני ים הם שחיינים גרועים, נעים באיטיות. למרות זאת, הם מצליחים לטרוף דגים קטנים וזריזים. איך הם עושים את זה? התשובה על השאלה הזו ניתנת במחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב, בהובלת פרופסור רועי הולצמן, שכבר נמצא איתנו על הקו, ותלמידת המחקר קורין ג'קובס. המחקר פורסם בכתב העת Journal of Experimental Biology. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר, פרופסור רועי הולצמן, חוקר במחלקה לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, וחוקר תושב במכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת. שלום.
שלום, בוקר טוב.
למד אותנו מה הסוד של היצורים הבאמת, שמה, אני רואה תמונות, קצת קורא, אחד היצורים המוזרים שקיימים בטבע.
לגמרי, לגמרי. אז סוסוני ים הם באמת מאוד איטיים ומאוד מוגבלים בתנועה שלהם, אבל הם פיתחו מנגנון באמת מבריק, וזה מנגנון של שימור כוח אלסטי. למעשה, המנגנון הזה גם באבולוציה וגם ב... הנדסה האנושית התפתח כמה פעמים, והכי נוח לחשוב על רובי קשת. אתה יודע, גם בהיסטוריה האנושית, בעצם הצבאות, נדמה לי שזה היה בריטניה, כשהמציאו את צבא הקשת, הביסו את כל הצבאות האחרים, מפני שהם הפסיקו להתבסס על כוח השרירים והתחילו להתבסס על שימור כוח אלסטי. סוסני הים בעצם עושים את אותו דבר. השרירים של כל בעלי החיים מוגבלים במהירות ההתכווצות שלהם. והם משתמשים בשרירים גדולים, חזקים ואיטיים בשביל למתוח מיתר שנמצא להם בין שריר הגב לבין הראש, וכשהמיתר הזה משתחרר במהירות, או כשהגיד הזה משתחרר במהירות, בעצם עובד כמו קפיץ, והוא מרים את הראש שלהם ומשמש אותם בשביל לייצר זרמים במהירויות מטורפות.
די, ואת התכונה הזו, זאת אומרת, את הטריק הזה, הם רותמים לטובת טריפה של כל מיני דגים?
כן, גם דגים וגם, האמת היא שאלופי העולם בבריחה זה סרטנים קטנטנים, ודווקא סוסוני הים שלא נראים בכלל בכלל מרשימים מבחינת הזריזות שלהם, מצליחים לתפוס את אותם דגיגים ואת אותם סרטנים זריזים שיכולים להימלט באמת במהירויות מטורפות.
וואו, אז בוא נדבר באופן כללי על היצור הזה. איך הוא בכלל נע? זאת אומרת, איזה מנגנונים יש לו שמאפשרים לנוע? ואז, שוב, קשה לדבר על סוסון ים בלי קצת להרחיב עליו, כי זה באמת יצור מסקרן.
כן, זה באמת יצור מגניב. אם בעצם לקחו את כל המוזרויות של הטבע והלבישו אותם על דג אחד, אז באמת הם דגים ששייכים למשפחה שנקראת misfit fish, misfit באנגלית זה לא מתאימים, זה משפחת הדגים הלא מתאימים, והיא כוללת גם את האבובונים ודגי החצוצרה ועוד כל מיני חבר כאלה. והתנועה שלהם מאוד מוגבלת, זאת אומרת יש להם סנפירים שנמצאים ככה בקדמת הראש וסנפיר גב מאוד קטן ואיתם הם נעים, אבל בדרך כלל הם מסתובבים באזורים של עשב ים ואלמוגים רכים, והם נתפסים עם הזנב שלהם באלמוגים האלה, זאת אומרת הם לא זזים הרבה. יש להם עוד את כל התכונות המטורפות האלה של הריון זכרי או כאילו הריון זכרי, כן, הנקבה מטילה את הביצים לתוך כיס שנמצא בתוך הבטן של הזכר, ובעצם ההתפתחות העוברית של הביצים מתרחשת שם. בהתאמה לזה שהם נתפסים הזנב שלהם בעשבי ים ובדברים אחרים, יש להם חוליות זנב מרובעות, שבכלל אמורות להוסיף כוח מכני לזנב שלהם.
וואו.
כן, דגים באמת משונים מאוד.
אז אוקיי, אז הנה למדנו על עוד דבר מוזר אצלם, היכולת שלהם לאגור אנרגיה קינטית באמצעות מיתר אלסטי, ואז לשחרר את המיתר להרוויח את האנרגיה הזו וכך לטרוף.
נכון, ואת את הטריק הזה האמת עושים בעלי חיים רבים, את הטריק של לאגור אנרגיה אלסטית, למשל קנגרו קופץ, וחלק מהקפיצה הזאת קורית באמצעות אנרגיה קינטית שנאגרת בעצם בגיד אכילס.
די, וואו, אוקיי, לא חשבתי על זה.
כן, כן, וגם שחקני כדורסל, אחת הסיבות שהם יודעים להטביע כל כך טוב, זה שהם לומדים איך למתוח למעשה את הגיד הזה ולנטר, וככה הם מגיעים לגבהים מרשימים. זאת אומרת, הניטור נעזר גם בכוח הקפיץ הזה. הטריק של סוסוני ים זה לא רק שיש להם את הקפיץ, אלא שהם יודעים למתוח אותו ובעצם לעצור אותו על מנגנון דמוי הדק, ולשחרר את ההדק הזה בדיוק בזמן בשביל למעשה לשחרר את האנרגיה האלסטית הזאת בבת אחת.
וואו, טוב, מרשים ובאמת מפתיע. תודה לך, פרופסור רועי הולצמן, חוקר במחלקה לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב, חוקר תושב במכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. תודה.
תודה רבה.
סנאים מתחלקים לארבעה סוגים של אישיויות, וכל סוג של אישיות משפיע בדרכו על המערכת האקולוגית שלהם. כך עולה ממחקר חדש. אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ורד ג'פירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
יש בקרב בעלי חיים סוגים שונים של אישיויות, נכון? זה משהו שקיים.
אז זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. וזאת שאלה שאתה יודע, זה ברמה של מה מבדיל בני אדם מבעלי חיים.
אוקיי.
וזה משהו שהעסיק חוקרים במשך הרבה מאוד שנים, האם לבעלי חיים יש משהו שאתה יכול לקרוא לו אישיות. עכשיו, ההגדרה הכי טובה של אישיות אצל בעלי חיים זה איזשהו שוני ביניהם, איזשהו שוני התנהגותי בין הפרטים השונים, אבל שחוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם. והאישיות הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי דרך מה שאנחנו קוראים לו תכונות אופי שונות, אם זה טמפרמנט, אם זה הדרך להתמודד עם בעיות, או היכולת אולי לקשור קשרים חברתיים. והראשון שדיבר על אישיות בבעלי חיים היה גם למעשה הפיזיולוג הרוסי, איוון פבלוב, שהוא טבע את המושג התניה קלאסית, ורק נזכיר שהוא שם לב שלפני שהוא מאכיל את הכלבים, שהוא עבד עליהם וחקר את מערכת העיכול שלהם, הוא ראה שנוזל להם ריר מהפה לפני שהוא מתחיל להאכיל אותם. ואז הוא התחיל לסלסל בפעמון, בכל פעם לפני שהוא הכין את הכלבים, והפעמון היה איזשהו גירוי שלא קשור לסיפור של האוכל, אבל אחרי כמה ניסיונות הוא שם לב שצלצול הפעמון בלבד גורם לכלבים להזיל ריר. כלומר, הוא יצר איזושהי התניה, התניה קלאסית קוראים לזה, או התניה פבלובית, אבל מה שהוא עוד שם לב אליו, זה שלכלבים שונים הייתה יכולת למידה שונה, והוא דיבר אז על טיפוסים שונים של כלבים, והוא רמז שיש כאן איזשהו עניין של אישיות שונה. כלומר, משהו שהוא לגמרי מוכר לנו מבני אדם, ונורא ברור לנו אצל בני אדם, קיים אולי גם בבעלי חיים. ומאז כבר עשו הרבה מאוד מחקרים בנושא, וגילו אישיות אצל יותר מ-100 מינים שונים של יצורים, שלפעמים נשמעים לנו מאוד מאוד פשוטים כמו דגים למשל, ויש כאלה שטוענים שאישיות נמצאת בכל אחד מהיצורים בממלכת החי, שזה ממש משהו שקיים אצל כל בעלי החיים. והמחקר היום שאנחנו נציג הוא נעשה על סנאים, והסנאים הם משפחה של מכרסמים, הם מפוצים כמעט בכל העולם, יש יותר מ-250 מינים שונים של סנאים, יש כאלה שחיים על הקרקע ויש כאלה שחיים על עצים, והם נחשבים ליצורים מאוד מאוד סקרנים ומעניינים, ועושים עליהם הרבה מאוד ניסויים של התנהגות בעלי חיים, ואקולוגיה בניסיון לבדוק באמת את האישיויות שלהם. ובמחקרים קודמים הצליחו להגדיר למעשה 4 קטגוריות של אישיות בקרב מינים של סנאים, והם הגדירו אותם כאומץ, כמידת אגרסיביות, מידת פעילות ויכולת חברתית. אז למשל, אם סנאי הוא אמיץ יותר, אז יעיז לצאת יותר ולחפש מזון באזורים שהם פחות מוכרים ופחות נשלטים על ידי בני המין שלו, וסנאי שהוא פחות אמיץ לא יעיז לצאת לאזורים חדשים. ואם אתה סנאי יותר אגרסיבי, אז אתה אולי דוחק סנאים אחרים מהטריטוריה שלך, לעומת סנאי שיש לו יכולות חברתיות מפותחות יותר, שבמקום לדחוק פרטים אחרים, הוא דווקא יוכל לחיות איתם בשיתוף, וזה יהיה בסדר.
וזה באמת קורה? זאת אומרת, כן אפשר להבחין בין האישיות הזו לאחרת?
לגמרי כן, ויש כאן נקודה שהיא חשובה. כי באקולוגיה, בכלל במדע של אקולוגיה, מסתכלים על דינמיקה בין מינים שונים בסביבה. ובוחרים איך הם מתפקדים אחד מול השני, מה רמת התחרות ביניהם, מי מנצל טוב יותר את המשאבים. אבל כאן פתאום אנחנו רואים שיש ההתפלגות הזו של תכונות אופי ואישיות של הפרטים, גם לה יכולה להיות השפעה על הדינמיקה בין המינים השונים. כי אם יש לי שתי קבוצות של אותו המין, אבל בקבוצה אחת יש לי יותר פרטים אגרסיביים, ובקבוצה השנייה יש לי יותר פרטים חברתיים, אז שתי הקבוצות האלה יתפקדו אחרת בסביבה שלהם ומול המינים האחרים שהם נמצאים איתם בסביבה. וזה בעיקר יכול להיות מעניין אם אנחנו רוצים לנסות לצפות איך הקבוצה הזאת תגיב כשהיא תתמודד עם סביבה שהיא משתנה. זה, בגלל זה כל כך מעניין. אבל קודם כל, איך בודקים בכלל אישיות של תנאי? כי אישיות זה משהו שאנחנו אולי מגדירים 4 קטגוריות, אבל גם הקטגוריות האלה יש בהן משהו מאוד סובייקטיבי. ובמדע אתה צריך שהתוצאות יהיו כאלה שאתה יכול למדוד, כאלה שאתה יכול לעשות להן מבחנים סטטיסטיים, ושהן יהיו מובהקות. וכשהן ניגשו לעבוד על תנאי הקרקע, אז המחקר שלהם, הם עשו בעצם 4 מבחנים לתנאים האלה. הם עשו את המבחן הראשון, היה מבחן שטח, מבחן שדה, והם שמו בשדה הפתוח שבו חיים הסנאים, הם שמו להם קופסאות, כשבקופסאות יש חריצים וחורים, והם לקחו סנאים מהשטח ושמו אותם בתוך הקופסא, ואז הם בחנו איך הם מגיבים לתנועה שבחוץ, אם הם מקופים במקום, או שהם ככה מסתקרנים וניגשים לחריצים ובודקים מה קורה, ולמעשה בדקו אם הסנאים האלה אמיצים או שהם פחדנים. ובמבחן השני, הם עשו להם מבחן מראה. הם שמו סנאים בתוך קופסא, ובתוך הקופסא הייתה מראה, והם רצו לראות איך הם מגיבים לפרט חדש. האם הם פתאום רואים מישהו חדש והם ככה נסוגים, או שהם נהיים אגרסיביים, או שהם ניגשים אליו ובוחנים אותו, כי סנאים לא מזהים את עצמם במראה, וזה נתן להם איזשהו מדד לגבי החברתיות שלהם או האגרסיביות של הפרט. במבחן השלישי, הם פשוט מדדו כמה זמן לוקח לסנאי לברוח, כשאתה מתקרב אליו, כלומר הם עצמם הבהילו למעשה את הסנאים, הם התקרבו אליהם בשטח ובדקו אם הסנאי הזה הוא ביישן או שהוא אמיץ, כמה זמן לוקח לו ככה להסיט את המבט ולברוח. והמבחן הרביעי, הם תפסו אותם במלכודת שלא עושה להם שום נזק פיזי, אלא פשוט קולט אותם בקופסה, ולמעשה בדקו אם הם מצליחים להישאר רגועים, או שהם נכנסים לפאניקה ומביעים ככה איזה שהם סלמנים של מצוקה. ואת הבדיקות האלה הם עשו על קבוצה של סנאי קרקע זהובים במשך קיץ שלם, כשהם ניסו לחזור כמה שיותר על הבדיקות עבור פרטים כמה פעמים כדי ליצור חזרות, וכדי שהנתונים שלהם פשוט יהיו כמה שיותר מובהקים, והם גילו כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל הם ראו שסנאים שקיבלו תוצאות אומץ גבוהות ומידת פעילות גבוהה, היו גם הסנאים האלה ששטחי המחיה שלהם והטריטוריות שלהם היו גדולות יותר. וזה לא כל כך מפתיע. הם גם ראו שסנאים שנחשבו לאגרסיביים יותר, היו דומיננטיים יותר, והיו להם שטחי מחיה ואזורים יותר מרוחקים שהם הגיעו אליהם, והם שטחים יותר גדולים ויותר רחוקים. וזה מה שכנראה מאפשר למין הזה להתקדם בסביבה שבה הוא נמצא. כלומר, אלה האמיצים והאגרסיביים הם אלה שפותחים טריטוריות חדשות עבור המין. עכשיו, שתי המסקנות האלה לא מפתיעות. כי זה אומר שמי שאמיץ ואגרסיבי הוא יותר חזק והטריטוריה שלו יותר גדולה. אבל מה שהיה כן מפתיע היה שהסנאים שקיבלו ציון גבוה ביכולות חברתיות היו גם אלה שהיו להם טריטוריות יותר גדולות. והמין הזה של סנאי קרקע זהובים הם נחשבים למין שהוא לא סוציאלי, כלומר אין שם קשרים חברתיים חזקים. אבל בגלל זה היה מפתיע, כי הפרטים שהיו להם יכולות חברתיות חזקות השיגו יותר משאבים בגלל התכונה השונה הזאת, שנתנה להם איזשהו יתרון חברתי, בגלל שלדעת החוקרים, בגלל שהם היו בעלי יכולות חברתיות גבוהות, אז הם יכלו לחלוק את הטריטוריות שלהם עם פרטים אחרים, ואז למעשה שטחי המחיה שלהם היו יותר גדולים. וזה מעניין.
טוב, זה מעורר מחשבה, האם זה חלק מהדרך של הטבע לגרום למין להתקיים, לפצל סוגים שונים של אישיות, וכך אולי באמת כל אחד מתמחה באיזושהי נישה, ואז בעצם כל מין הוא בעצם תתי מינים כאלה של אותו דבר.
תמיד אנחנו אומרים שמגוון זה טוב, מגוון זה איזשהו חוזק. גם אם זה הרבה מאוד מינים שנמצאים בסביבה שהיא ככה הרבה יותר בריאה, אבל גם בתוך אותו המין, ככל שיש לך מגוון רחב יותר של תכונות, אז המין הוא למעשה יותר חזק. ואם נתעלם רגע מהאישיות שיש לבעלי חיים, ופשוט נסתכל רגע על זה בנקודת המבט המחקרית הנקייה, למעשה כשאנחנו מתעלמים מהעובדה שיש להם אישיות, אנחנו למעשה רואים רק חלק מהתמונה, גם מבחינה מחקרית.
לסיום, אם את היית סנאי, איזה אישיות הייתה לך?
בעל יכולת חברתיות וקצת פחדן לפעמים.
נשמע שאנחנו בני אותו תת מין, היינו אותו סנאי, פחות או יותר. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם.
ובמסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, נעסוק בסוכות של גיבורי העל. שלום לאבנר מירב, אומן מצחק ופרשננו לענייני גיבורי על, שלום.
חג שמח, דודו.
אני רק רוצה לומר שהשילוב בין שני השירים, שיר של סוכות ונעימת הפתיחה של סופרמן, היא שילוב שפה נאמר לי על ידי די-ג'יי מקלר שהאינטגריטי המקצועי שלו לא נותן לו לעשות את זה, ובכל זאת התעקשתי על הקקופוניה הזו.
אני כבר קיבלתי נזיפה מג'ון וויליאמס, אז...
טוב שהוא לא שומע את החבלה הזו ביצירת המופת שלו, מבלי כמובן לזלזל. יש סוכות גם לגיבורי על?
אם אתה מדבר על סוכות במלשון מעון, אז ודאי. אי אפשר שלא, הרי אתה כמובן, אתה יודע מה אני הולך להגיד, כי סופרמן הוא תמיד הפתיחה של הפינות שלנו, כי הוא הפייבוריט שלך, ולסופרמן יש את... מבנה לא כל כך ארעי אמנם, אבל בהחלט מבנה סוכה משלו, שעשויה מקרח וקריסטלים, מבצר הבדידות, שנמצא בקוטב הצפוני. אתה בוודאי זוכר את הסצנה המפורסמת.
בוודאי, שהכל התחילה באמת מקריסטל כזה ירקרק, שהפך להיות המקום הזה.
כן, ושם הוא פוגש את אביו, או את הדמות הממוחשבת של אביו, שמלמד אותו על ההיסטוריה שלו. אז כן, גם, בעצם זה אמצעי לשימור מסורת באיזשהו מקום, גם אצל סופרמן. דיברנו הרי בפעם שעברה גם על השורשים היהודים של סופרמן, ועל זה שקוראים לו קל אל, שזה בעצם עיוות של קולו של האל. אז כן, יש לו בהחלט סוכה ואפילו מסורת יהודית לסופרמן. אבל לא רק הוא, יש הרבה גיבורי על שיש להם מעון משלהם, ומה שמעניין זה רמת הסודיות של המעון, כי בעצם מבצר הבדידות של סופרמן, הוא נכתב בתקופה שבה הקוטב הצפוני היה אגזוטי כמעט כמו הירח בהקשר הזה. ובעצם הסיבה שבחרו מבחינה אמנותית לספר את הסיפור שהוא בונה אותו שם, זה כיוון שהוא מבודד ואף אחד חוץ מסופרמן לא יכול להגיע לשם. היום כמובן זה לא המצב, אבל זה היה נכון לשעתו. אבל גם נניח בטמן, חברו הטוב של סופרמן, כולם מכירים את, או הרבה מכירים את מערת האטלף, את הבאט קייב, שהוא בעצם חצב לעצמו מתחת לאחוזה שלו. הוא הרי בטמן איש רב ממון, מולטי מיליארדר, והוא הקדיש הרבה מהכסף שלו כדי לבנות את אותו מעון, אותה מפקדה. ודווקא שניהם ביחד, כשהם חברו להם לליגת הצדק, הבסיס שלהם, של ליגת הצדק, הוא בעצם תחנת חלל שסובב סביב כדור הארץ. וזה בכלל, אם כבר מדברים, זה קשה להביא לשם אושפיזין לסוכה המרחפת שלהם. אבל זה נחמד באמת, כי יש באמת את הגיבורים האלה שאצלם הסוכה או המפקדה, או איך שאתה נקרא לזה, המטה שלהם, הוא סודי, כמו זה סופרמן ובטמן, שמעט יודעים בדיוק שזה קיים בכלל, ובטח ובטח איפה שזה נמצא. לעומת זאת, אצל החברים שלהם ממרוול, מעבר לכביש, שמרוול הרי זה הוצאה המתחרה של DC, אז שם דווקא הרבה פעמים המפקדה היא גלויה לעיני כל. אולי המפורסמת שבהם היא הבקסטר בילדינג בקומיקס, שזו המפקדה של הפנטסטיק פור, שהוא עד כדי כך לא סודי שהוא גורד שחקים בניו יורק, שיש עליו את הספרה 4 בענק, את הלוגו של הפנטסטיק פור, שהם זהות סודית מהם והלאה.
ולמה, זאת אומרת, מה הם מרוויחים מזה? כי אני יכול להבין זהות סודית ומקום נסתר שבו אפשר גם להתבודד ולהתבונן בעולם וכו', אבל מה הם מרוויחים מזה שהם פשוט הצטרפו קפצו לבריכה הקפיטליסטית ויש להם בניין במנהטן?
תשמע, הסיפור של הפנטסטיק פור הוא קצת אחר. הם היו מוכרים למעשה כמעין משפחת פלא כזאת, עוד לפני שהם קיבלו כוחות על. הם היו 4 אסטרונאוטים לפי הקומיקס שיצאו בעצם לחקור איזושהי תופעה בחלל, ואיזושהי תאונה שם עם קרינת גמא קוסמית נתנה להם את הכוחות שלהם. אז כאילו ידעו מי הם עוד לפני שהם קיבלו את הכוחות, אז שכבר היו להם כוחות, היה להם איזושהי הילה של תהילה כזו. ועל כן, ולדעתי גם הבניין היה שלהם עוד לפני שהם קיבלו את הכוחות. אבל הם עושים לו כל מיני מחקרים
בדיוק. כוחות על זה משהו הרבה פחות מרשים מנדלן בלב מנהטן.
נכון, חד משמעית, והנה פגם וגם.
מה זה בכלל? אוקיי, היום אנחנו יודעים שבאמת, מה זה לעוף לעומת בניין?
כן, ושלא נדבר על המפקדה הכי מפוארת, האחוזה של האקסמן, פרופסור אקסייביר.
נכון.
יש לו אחוזה ממש בצפון מדינת ניו יורק, בווסטצ'סטר, מחוז ווסטצ'סטר, שהוא בעצם משם מפעיל בית ספר למחוננים, The Xavier School for Gifted Youngsters, שלמעשה משמש כסות כזאת למפקדה של האקסמן. באיזשהו שלב גם זה ידוע לכולם, גם בעולם של הקומיקס זה פחות סודי, בהתחלה זה היה סודי, אבל אז זה היה פחות. אבל שם יש הרבה מאוד אושפיזין, הרבה מאוד מוטנטים מרחבי העולם של מרוול, באו לבקר שם ואפילו למדו שם וקיבלו, לדעתי, לא יודע אם יש שם ממש דיפלומות, אבל הגיוני שכן, כאלה שיש להם תעודה שהם סיימו בהצטיינות את בית ספר של האקסמן.
זה לא סתם, נכון? לגיבורי על תמיד, יש איזשהו אישו גם בכל מה שקשור לנדלן במרכאות שלהם, או לבית, או לסוכה.
כן, באמת, תמיד יש איזושהי מפקדה, איזשהו מקום בטוח, דווקא במיוחד לאלה שדיברנו להם, אלה עם הזהות הסודית, שהם צריכים את המקום הסודי הזה, הם צריכים את המקום שבו הם יכולים להוריד את המסכה, לתלות את המסכה.
נכון.
הרבה פעמים שואלים, כאילו, יש שאלה שחוזרת על עצמה בקומיקס, איפה אתה תולה את הגלימה שלך? ותמיד כמובן הגיבור מסרב להגיד, כדי לשמור על פרטיותו, וגם כדי להגן על העיקרים לו. הרבה פעמים העניין הוא לא להגן על זהות של עצמו, אלא להגן על זהות האנשים שמכירים אותו, כי הוא יכול לשמור על עצמו, גיבור או גיבורת על יכולים לשמור על עצמם, אבל דווקא הרבה פעמים נניח אצל ספיידרמן זה מוטיב חוזר שהנבל מגלה את זהותו הסודית של ספיידרמן ולא תוקף אותו, אלא תוקף את המשפחה שלו, תוקף את החברים שלו, כדי לפגוע בו. אז כן, זה בהחלט, יש משפט של בטמן מפורסם מאחד הסרטים של כריסטופר נולן, שבו אומר, המסכה היא לא להגיד בשביל להגן עליך, היא בשביל להגן על המשפחה שלך. שזה מאוד נכון.
מעניין מאוד, אם אתה היית גיבור על, איפה הייתה הסוכה שלך, או איך היא הייתה נראית?
מניח שהיא בפתח תקווה, כי אף אחד לא היה חושב שזה שם.
אהבתי את התשובה שלך עד לעקיצה האחרונה. אוקיי.
איך הייתה נראית? לא יודע, אם אני יכול לרשות לעצמי לבנות דירה, תן לי קודם כל לקנות דירה למגורים, אחר כך מדבר על דירה לגבורת עד.
אומר שגם דירה רגילה בפתח תקווה היום זה סוג של כוח על.
כן, או משכנתת על אחד מהשני.
טוב, תודה לך, אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואומן מצחק כמובן, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו סיימנו את התוכנית, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.